ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף עין ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף עין דלת עמוד ב', שוב פעם מסוף שתי שורות מסוף עין דלת עמוד ב'. אנחנו פותחים עם דיבור המתחיל מהמשנה, קודשים בקודשים, מין במינו וכולי. המשנה דיברה על תערובת בין קודשים של, של, של אותו זהות, כלומר, או לדוגמה, שלמים של ראובן ושלמים של שמעון, והתבלבלו ולא יודעים איזו קורבן הוא של ראובן ואיזו קורבן הוא של שמעון. אז המשנה אומרת, זה יקרב לשם מי שהוא, וזה יקרב לשם מי שהוא. בסופו של דבר, ובין יצא ידי חובתו, ושמעון יצא ידי חובתו. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, לפי משנתנו, בתערובת קודשים וקודשים, קטני, זה יקרב לשם מי שהוא, וזה יקרב לשם מי שהוא. הגמרא שואלת, מה עם סמיכה? יש הלכה ש... הבעלים סומכים את ידיהם על ראש קורבנם. אז מה נעשה פה עם הקורבנות שהתבלבלו? לפי תשובת רב יוסף, מדובר בקורבן נשים, דנשים לא סומכות, משמע דבקורבן גברים סמיכת הבעלים מעכבת, ולא יהיה שום היתר בתערובת. עכשיו הגמרא. הגמרא שואלת שתי שורות מהסוף, מסוף עין ד' עמוד ב', והבאי סמיכה. מה עם דין סמיכת הבעלים על הקורבנות? עכשיו אנחנו לא מזהים איזו של ראובן ואיזו של שמעון. אמר רב יוסף, בקורבן נשים. השיטה מקובצת מסביר בקורבן נשים, דלא באי סמיכה, דיום אמור, בני ישראל סומכים ולא בנות ישראל סומכות. מהגזירת הכתוב, בני ישראל להפוקי בנות ישראל. נמשיך בגמרא, אבל בקורבן אנשים, אם מדובר בקורבנות של שני גברים שהתבלבלו, לא, אז אין כאן, נגיד, מצב של... פתרון. רש"י כותב בסוף העמוד, אבל בקורבן אנשים לא מתקשר בתערובת. האם הייתכן? אז שוב פעם נציין שכאן בעצם יש תמיהה, אבל בקורבן אנשים לא. ואנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, תשימו לב שזה ממשיך עד אמצע עין ה' עמוד א', מיד אחר כך תשובה ארוכה שממשיכה כמעט עד סוף העמוד. אז הגמרא שלנו, העמוד הבא, הוא מורכב מקושיה ותשובה. אז אנחנו לפי רב יוסף שואלים, משמע מדבריו שבקורבן גברים אין פתרון איתיבי הבעיה. קורבן יחיד שנתערב בקורבן יחיד, וקורבן ציבור שנתערב בקורבן ציבור, וקורבן יחיד וקורבן ציבור שנתערבו זה בזה. סוף השני, מה עם מתנות הדם? נותן ארבע מתנות מכל אחד ואחד. ואם נתן מתנה מכל אחד, יצא. רש"י כותב פה, קורבן יחיד בקורבן ציבור, כגון שעיר נשיא ושעיר על רגלים, או עולה ועולה. ארבע מתנות, רש"י כותב, שתיים מתנות שהן ארבע, כאמר. בשתי פינות של המזבח, באלכסון זה מזה, כפי שלמדנו בעבר. אז כשנותנים בצורה כזאת, זה מתפשט בכל פינה, מתפשט לשני צדדים, וסך הכל ארבע צדדים. ממשיך הגמרא ואומר, במה דברים אמורים שצריכים ארבע מתנות מכל אחד לכתחילה, שנתערבו חיים, שהבהמות התבלבלו, איזו זה ואיזו זה, כשהם עדיין היו בחיים. אבל נתערבו השחוטים, קיבלו את הדם של כל קורבן בכוס מזרק, שם כלי שמקבלים בו את הדם. ונתערבו שחוטים, רש"י מסביר שנבלל דמם בכוס אחד, נותן ארבע מתנות מכולם יחד, שיש כאן משניהם. כסבר יש בילה. אז מה שאמרנו, ארבע מתנות מכל אחד ואחד, זה אם הבהמות התבלבלו בחייהם. אבל אם קיבלו את דמם והכל התערבב בכוס אחד, זה מה שקראנו, נותן ארבע מתנות מכולן. ואם נתן מתנה אחת מכולן, רק מתנת דם אחד יצא. רבי אומר, רואין את המתנה, אם יש בה כדי לזה וכדי לזה כשרה, אם יש כמות דם שניתן שמספיק לכל אחד שיתערב, אז כשאבים לאף פסולה. קטני יחיד דוניה דציבור, במקור שקראנו עכשיו היא דיברה על קורבן יחיד שנתערבה בקורבן ציבור. אז מה שנוגע לאחד נוגע לשני, במובן הזה מה הציבור גברי, כמו שהציבור מוכר מגברים, אף יחיד גברי. אז כאן מה ראינו פה? התבלבלות בין קורבנות של גברים, והיו מתנות דם, כולם יצאו ידי חובתם. אז מה רואים בקיצור? שסביחה לא מעכב. הרי אם הקורבנות מתבלבלים, שורה ראשונה פה בעמוד, קורבן יחיד שנתערב בקורבן יחיד, קורבן שלמים של ראובן התבלבל עם קורבן שלמים של שמעון, אנחנו לא מזהים מי, איזו שייך למי ואיזו שייך למי. בכל אופן נותנים את המתנות דם כמו שמתואר וזהו. אז מה עם הסמיכה? הסמיכה לא מעכב. אז זה הקושיה על מה שהיה נשמע מדבר של רב יוסף. אמר רבה, תשימו לב, תשובה ארוכה ותסברה. מתרצת אי, האם המקור שבו אתה מקשה ממנו הוא מקור סמכותי? מתרצת הכוונה מטורצת, ישרה, בלי בעיות. מה שקראנו במקור הזה יצא כך, שרק בהמות בחייהם, אז יש הדוגמה שמתנת ארבע מכל אחד ואחד, אבל לא בשחוטים. אבל בשחוטים אנחנו יודעים שגם במצב של התבלבלות בשחוטים גם כן שייך ארבע מתנות מכל אחד ואחד. למשל, קיבלו את הדם של בהמה ראשונה בכוס אחד, קיבלו את הדם של קורבן שנייה בכוס שני, כל אחד בכוס נפרד, והתבלבלו הכוסות. אז לכתחילה שיתנו ארבע מתנות מכוס זה, ארבע מתנות מכוס זה, כמו שאמרנו אצל בהמות בחייהם. אבל זה לא מה שכתוב במקור. שואלת, אז הגמר מסבירה את זה עכשיו. אמרת, הקשית על רב יוסף מהמקור הזה, המתרצת היא, תקטני, באמת וממורים שלכתחילה צריכים ארבע מתנות מכל אחד ואחד כשנתערבו חיים, אבל נתערבו שחוטים, לא. במקור עצמו כתוב, אבל נתערבו שחוטים, נותן ארבע מתנות מכולן. אבל זה לא צריך להיות כך. מה לי חיים, מה לי שחוטים? אם אנחנו תיארנו הפתרון בהתבלבלות בחיים כארבע מתנות מכל אחד ואחד, גם עץ השחוטים אפשר להיות מצב דומה, שקיבלו את, את הדם בכל קורבן, בכוס נפרד, בכוס שלו, אז מכל כוס תיתנו ארבע מתנות כדי, כדי לצאת את, 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 את כל הספקות. אלא אחי כמר, אז אנחנו נקרא את המקור עם הבנה חדשה, ובכך נתרץ את, את הקושיה. במה דברים אומרים שנותן לכתחילה ארבע מתנות מכל אחד ואחד שנתערבו שחוטים כאין חיים בכוסות? מיד נגיד, המקור הזה לא דיבר על התבלבלות בין בהמות וקורבנות בחייהם. אז אנחנו מדברים בסך הכל במצב שכבר סמכו ידיהם על הקורבנות, לא היה בלבול בחייהם. הבלבול התעורר אחרי שסמכו ידיהם. ממילא אין קושיה מהמקור הזה שמתאר מצב שכבר סמכו ידיהם. אז מה, מה המקור כן מדבר? אחרי השחיטה, אז קיבלו את הדם בכל קורבן בכוס נפרד, ואז אנחנו אומרים על מצב כזה תיתן ארבע מתנות מכל כוס וכוס. אני מדגיש ארבע מתנות כי אנחנו לוקחים בחשבון שמדובר פה בקורבנות, כמו שראינו מקודם ברשי, שעיר נשיא שהתבלבל עם שעיר הרגלים, או אם מדובר בקורבן יכול להיות גם שלמים עם שלמים, כי קורבן שלם גם כן לכתחילה מתנות דם שתיים שהן ארבע, והם אלו הם הארבע מתנות שאנחנו מזכירים כפי שלמדנו מקודם ברשי. נמשיך בגמרא, אבל בבולל, אם הכוסות האלו התערבבו יחד בתוך כוס אחד גדול, רשי כותב עבור בבולל, שני אדמים של, של שני הקורבנות לתוך כוס אחד, אז הגמרא, נחזור לגמרא, ובבולל נותן ארבע מתנות לכולן. ורשי מציין פה אין כאן מקום לקשות מדיני סמיכה, כי המקור מתייחס שוב פעם למצב אחרי שכבר סמכו הבעלים כדת וכדין. ואם נתן מתנה אחת לכולן, יצא. רבי אומר, רואין את המתנה, אם יש בה כדי לזה וכדי לזה, כשרה, ואם לא, פסולה. לפי רבי, מה שמעניין אותו זה עניין שיש שיעור דם שניתן באותו מתנה. אם יש שיעור דם שמספיק להיות מתנות לזה ולזה, אז יצא. זה מביא אותנו להמשך הגמרא בנושא שמופיע בשוליים, בירור שיטת רבי, אי הזעת אדם של קורבנות באי שיעור. עד עכשיו זה נשמע שכן. שואלת הגמרא, ומי יתלה לרבי אי סברה שיש צורך לשיעור דם במתנות דם על המזבח? והתניה, אנחנו רואים משהו אחר בשיטת רבי. רק נציין שאנחנו נתחיל עם מקור תנאי שהנושא שלו היא מי חטאת. מי חטאת זה הזעת מי המים המתארים אדם מטומאת מת. הבסיס פה להמשיך עם השאלה זה שאנחנו מקשרים בין מתנות דם להזעת מי חטאת, מי פרה אדומה על התמי. והתניה, אמר רבי, לדברי רבי אליעזר, האזכור של ששמו, למה הוא מזכיר רבי אליעזר, אז רשי מביא את הרקע, ומקרה שהיה צלוחית של מי חטאת זאת אומרת, מים מוכנים לטהר אדם מטומאת מת, ונפל לתוך הצלופית של מי חטאת מים אחרים, כלשהו. אז מה נעשה עכשיו? יש תערובת מים אחרים. רבי אליעזר אומר, ורשי מביא את זה ארבע שורות מסוף העמוד, יזה שתי הזעות. ולכמה מפרש מלטי וכמה רבי. לדברי רבי אליעזר, הזעה אינה צריכה שיעור על גבה דגברה. דאי צריכה שיעור נהינה מדייש בילה וסמכין הללה, דוודאי יש בכל הזעה מן המים הקשירים ומצטרפים מה שבראשונה ומה שבשנייה. מי ימר דאיקה שיעורה? מי אומר שבהזעה שעושים אפילו אם מצטרפים את שניים מהם, מי אומר שבסופו של דבר מים, שיעור מים כשרים הגיעו לאותו תמי, לגב של אותו תמי, כאילו על הבן אדם עצמו. אז הגמרא ממשיכה, עוד פעם נקרא, אמר רבי, לדברי רבי אליעזר. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הזעה כלשהו מתהרת, הזעה אינה צריכה שיעור. המשפטים האלו הם קשורים זה בזה. הזעה מחסק כשר, מחסק פסול, שזה בסדר עם מחסק כשר, מחסק פסול. ולא אומרים שכשאנחנו אומרים שהזעה כלשהו מתארת, זה רק אם אין תערובת פסול, כמו מים פסולים. לא, גם אם הוא מלווה בתערובת מים אחרים, הוא מתאר. בקיצור, מה רואים? רבי לא, נגיד, לא מעניין אותו שיהיה שיעור. הרי הוא אומר שהזעה כלשהו מתארת. לפני כן רבי בעניין מתנות הדם של הקורבנות שהתבלבלו, אם הוא נותן מתנה אחת זה יוצא, הוא יוצא ידי חובתו, הם יוצאים ידי חובתם, רק אם יש מספיק, יש כדי לזה או כדי לזה. הגמרא עונה, לדבריו דרבי לזה, כמה מה שהקשינו מהמקור של הזעת פר מי חטאת, רבי לא אומר את שיטתו, הוא רק מסביר הדברים לפי שיטת רבי אליעזר. בהרבה מקומות רואים משפט כזה, לדבריו דרבי אליעזר כמה ולי לא סביר עליו, הוא עצמו לא מקבל את זה, הוא עצמו, רבי לא, עצמו לא היה אומר הזע כלשהו מתארת. והיא בעת אימה תשובה שנייה, הזעה לחוד ונתינה לחוד. מי אמר שצריכים לקשר בין מתנות דם להזעת מי פרה אדומה? שניהם דינים נפרדים. הזעת מי פרה אדומה באמת אין צריך שיעור, אבל מתנות דם כן צריך שיעור. המשנה דיברה על תערובת קורבן נתערבו בבחור ומעשר. אנחנו בשיעורים הקודמים הזכרנו שדיני בחור מעשר הם שונים מקורבנות. אצל קורבנות אם יש התבלבלות, אז אנחנו אומרים ששולחים אותם לראות עד שיפלו בהם מום, ואז פודים אותם וקונים קורבנות עם אותם כספים. אצל בחור מעשר אין אפשרות לפדות אותם. אז ראינו שממתיבים עד שיפלו בהם מום ואוכלים את הבהמות האלו עם החומות של כל אחד ואחד. לפני שנתקדם, יש התייחסות שלנו לסימונים החדשים בשוליים. אתם רואים את הצורת בית, זה מבליט את שמו של רמי ברחמה, ואנחנו עם קבקוב מדגישים את המילה בחור. אנחנו נראה שלוש הלכות של רמי בר חמה, איך הוא מתייחס לבחור ומבחינת התייחסות הלכתית, ועל כל שלב יהיה פס כפול שמדגיש תמורתו מהו. ואנחנו כתבנו בשוליים שאלות של רמי בר חמה הקשורות לבחור, 1 עד 3 הם בעניין תמורת בחור. עכשיו הגמרא, אמר רמי בר חמה, בחור לבית שמאי אין מאכילים לנידות. אישה נידה לא אוכלת בשר בחור. חסף הכל, בואו נזכיר לעצמנו, בחור ניתן לכהן והוא מביא אותו כקורבן, והבשר נאכל לבני משפחתו. אם בין בני המשפחה יש אישה נידה, אז אין מאכילים לנידות. הגמרא שואלת תמורתו מה, מה אם עשו תמורה מבחור? בחור אינו נבדה, אין פדיון לבחור. תמורתו מהו? בחור אינו נשקר בליטרה, אחרי אחרי שבחור ניתן לכהן, אפילו אם נופל בו מום ולא מקריבים אותו כקורבן, בכל זאת אינו נשקר, לא שופלים את בשר הבחור במשקל. תמורתו מהו? מה דין תמורת בחור לגבי שקילה? אמר רבה, תניה, בחור ומעשר, מי שהוא ממול, לשון מום, עושים תמורה, אפשר? זאת אומרת, התמורה תופס. כשאנחנו אומרים, אפשר לעשות תמורה, רק נזכור תמיד שתמורה זה דבר שאסור לעשות. השאלה בעניינים אלו, האם זה תופס או לא? אז הוא אומר שבחור ומעשר, אחרי שנהיו בעלי מום, עושים תמורה, ותמורתן כיוצא בהן. מה שתופס לבחור המקורי תופס גם לגבי תמורתו. לפני שנתקדם בשאלה של רמי בר חמה, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כידוע, בחור בעל מום מותר לכהן למוכרו, אבל אסור לשוקלו על משקל. אף על פי דמחירה במשקל או האפשרות לשחול בשר יביא יותר כסף, ברגע שאני מונע מהבן אדם אפשרות למכור בשקילה, אז הסכום שאנשים ירצו לתת עבור בשר כזה הוא פחות, כי אז אנשים לא יכולים לצמצם ולמכור בדיוק, אז תמיד יש אפשרות או צריך לתת קצת יותר מהשווי שנקבל. מה הדין במקרה שכהן התפיס הבחור לבדק הבית אחרי שהוא מם? זאת אומרת, יש ברשות כהן בחור בעל מום. באופן כללי, אם הכהן פודה או מי שפודה את הבחור, הכסף של פדיון הבחור הולך לכהן. זה בניגוד לפדיון קודשים, קורבנות שהוקדשו לבית המקדש, הכסף הולך, כסף פדיון הולך לבית המקדש. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה הדין אם כהן התפיס הבחור לבדק הבית, כלומר השווי של הבחור יהיה עכשיו מוקדש לבדק הבית, כמובן אחרי שהוא מם. האם יהיה מותר למכור בשרו במשקל, מאחר שבדק הבית ירוויח ולא הכהן? או שלא מזלזלינן בבוכו. זאת אומרת, מחירה במשקל הוא הופך אותו להיות משהו מסחרי, נקרא לזה. זה מין, זה פגיעה מסוימת בקדושתו, בכבודו. אז אולי יש צד לומר שבכל זאת לא מזלזלין בבוכו, אבל בי שבדק הבית יובייח. רק לשם דיוק, הזכרנו האפשרות כביכול לפדות בכור. זה לא מדויק. פדיון קודשים בדרך כלל אומר לנו שהקדושה עוברת מהקורבן לכסף, והקורבן יוצא לחולין. אומנם יש עדיין הגבלות מסוימות, אבל הוא הופך להיות חולין. מה שאין כן בבכור, לפני כמה שורות אפילו ראינו, בכור אינו נבדה. מה זאת אומרת? שאם הכהן ימכור את הבכור, הבכור בעל מום, עדיין אסור לשקול אותו, אסור להתייחס אליו כבשר חולין. אז וזה אנחנו נראה עוד גם במהלך הלימוד ברשי. כעת אנחנו נפנה לגמרא. ברי רמי בר חמה התפיס, ויש רשי מוסיף המילה כהן, התפיס כהן בכור לבדק הבית, כלומר אחרי שנהיה בלמום, מהו שישקור בליטרה? הביטוי התפיס לבדק הבית, הכוונה שהכהן מקדיש את הכסף שהוא יקבל תמועת מחירת הבכור לבדק הבית. זה לא אומר שהבכור יוצא לחולין. הדגשתי את זה מקודם, ושלא יצא טעות מתחת ידינו. בכל זאת, הכהן מתפיס את הבכור לבדק הבית אחרי שנפל בו מום. האם כעת ניתן לשקול אותו, לשקול את הבשר, רווחה דהקדיש עדיף? האם זה השיקול המועדף, שאם נוכל למכור את הבשר, בשר הבכור שהוא התפיס לבדק הבית בשקילה, אז הוא ירוויח יותר כסף, והכסף הזה עובר בסוף של דבר כאן לבדק הבית, לאוצרו של בית המקדש. או דלמה, זילותא דבכור עדיף. אולי זה עדיין שיקול יותר, שיקול גובר. עכשיו רשי, רשי ממול, רווחה דהקדיש עדיף, וישקול בליטרה, כדי שיצמצם מחירתו, כלומר המחירה יהיה בצמצון עד הגרם, עד הגרם המדויק. וירבו דמיו, דהקיימה לן בשאר פסולי המוקדשים, בשביל שפדיונו להקדיש, כשפודים קורבן שנפל בו מום, אז הכסף מקבל את הקדושה והבשר יוצא לחולין. לאן הכסף הולך? להקדיש. אז בגלל זה הקילו עליהם להיות נשחטים באיטליז, ונמכרים באיטליז, ונשקלים בליטרה. כל הדברים האלו עשויים לעשות בבכור, כדי שירבה הפודה אותן בדמיהם מתחילה. אם אדם יודע שאחרי שהוא פודה, מעביר את הקדושה לכסף, ואז הוא, הבשר הזה, הוא יכול עכשיו למכור באיטליז ולשקור בליטרה, אז הוא ייתן לפדיון יותר. חוץ מן הבכור, מפני שנת ריבוי דמיו אינו אלא לכהן. זה בדרך כלל, אם הכהן היה מוכר את הבשר בכור, לאן הכסף הולך? לכיס של הכהן. והי תדפיסו לבדק הבית הנעתו להקדישו. אז כאן זה שונה ממצב רגיל אצל כהן שמוכר את הבכור. עוד דילמה ממשיכה שהיא לא דמי. הטעם בשאר פסולי המוקדשים, הנעת ריבוי הדמים אותה קדושה עצמה שמביאים בדמים קורבן כיוצא בו. התחיל כקורבן, נפל בו מום, ופודים אותו על הכסף, כדי שעובר לכסף, ומה עושים מהכסף? קונים קורבן. אז לא היה שום שינוי. אז התחיל כקורבן, ומסתיים כקורבן, בכסף. כי גם הכסף קונים קורבנות. אחה, הנעת ריבוי הדמים לקדושה אחרת. זה התחיל כבחור, שזה בעצם סוף של קורבן, הכהן אמור להקריב את הקורבן, מה לעשות, נפל בו מום. עכשיו במקרה שלנו, לאן הכסף יגיע? לקדושה אחרת, לבדק הבית. בדק הבית, אוצרו של בית המקדש, זה קדושה נפרדת, שונה מקדושת קורבן, קורבנות שבפור מקריבים על המזבח. הגמרא מתרצת, ממשיכה, אמר רב יוסי בר זווידה, תשמע, נתערבו בבחור ובמעשר. היה קורבן, ראינו במשנה שלנו, שהתערבב עם בחור ומעשר, יראו עד שיסתעבו ויאכלו כבחור וכמעשר. המשנה אומר, הפתרון היחיד זה ש מחכים עד שיפור בומום, ואז האכילה של הקורבנות יהיה כדין בחור. מה זאת אומרת שהאכילת הבהמות האלו עכשיו יהיה כדין בחור? לאו למימרה דינו נשקל בליטרה. רשי אומר, לאו למימרה דין אחד מהם נשקל בליטרה. ואף אגב, דאיקה פסידה דאק נשקל בפדיון שאר הזבחים המעורבים, שפדיון דמיהם להקדש. וכמר, זה לא מזלזלינן בבחור, משום אך קדושה אחריתי. אלמה, משום אך, נמי לא. גם אצלנו, בשאלת רמי בר חמה, זה לא מספיק, זה לא שיקול, כדי לזלזל ופתאום להתיר שקילת הבחור, למרות שהכהן הזה התפיס הבחור שלו לבדק הבית. ממשיך הגמרא, רב הונה ורבי חזקיה, תלמידי דרבי ירמיה, אמרי מי דמי. המקרה של המשנה, איך אתה משווה אותו לשאלת רמי בר חמה? הטעם שהבחור התערב עם שאר קודשים, שתי קידושות ושני גופים. אחה שהכהן התפיס הבחור לבדק הבית, שתי קידושות וגוף אחד. אז אני מבין כשהדברים שונים כל כך, כמו שני קדושות ושני גופים, לא הסברנו עדיין מה זה, אז שם יש את המגבלה, אני לא עתיר שקילת בשר בליטרה. אבל אם אין הפרדה כזו, אמנם יש שתי קדושות, קדושת בכור מול קדושת בדק הבית, אבל זה הכל קורה בתוך אותו בכור. רשי, הטעם שתי קדושות ושני גופים, הזבחים שנתן להקדש, אין קדושה לבדה וגוף לבדו, והבחור שדמיו לכהן, כשאותו כהן מוכר את הבחור, הכסף עובר לכיס של הכהן, זה קדושה לבדה וגוף לבדו. הלכך לא מזלזלינן בהח קדושה דהי גופה, משום רווחה דקדושה דגופה אחרינה. זה לא מתפשרים בקדושת הבחור לטובת קדושת הקורבנות. אבל אחה, שתי קדושות גוף אחד, קדושת בחור וקדושת בדק הבית, ואיקה למימר, אלו הם אגב השתי הקדושות, אבל גוף אחד זה אותו בחור. ואיקה למימר, הואיל ובחד אתש בהי גוף ההוא, ואף אגב די לקדושה אחרית היא, אז למרות שהיעד של הכסף הוא שונה, מזלזלים בקדושת בחור, דאי גופה. נחזור לגמרא. מתקיף לרב יוסי בר אבין. מה אילו אמר, הפדו, לשון פדיון, הפדו לי בחור, שהתפיסו לבדק הבית. כלום שומעים לו. נגיד, אותו כהן שהתפיס את בכור לבנק הבית, בא מישהו ואומר, תפתו לי, תעשה לי פדיון. ובכן, יואב יוסי בר אבין, הוא בא להתקיף את ההצעה או העלת האפשרות שבאחר שהם שבשאלת רמי ברכה מדובר בגוף אחד, אז אולי כן ניתן לשקול בליטרה, כלומר הכסף, התוספת הכסף לבדק הבית, הוא יהיה סיבה כן להתיר שקילה בשקילת הבשר. אז בא רבי יוסי בר אבין, מה תקיף לה רבי יוסי בר אבין, מה אילו אמר עפדו לי בכור שפיסו לבנק הבית, כלום שומעים לו? האם היו מתירים כזה דבר? כלומר, רק בגלל שהכסף ילך לבנק הבית, האם אנחנו נתיר פדיון של הבכור? ודאי שלא. אז אי אפשר להסתמך על כך שמטרת הכסף, התחנה האחרונה, יהיה לבנק הבית כדי להתיר דברים. עכשיו, על מה שרב יוסי בר אבין אומר, הגמרא מתקיפה, הפדו? אתה מנסה להביא ראיה מכך שאנחנו לא נתיר פדיון בגלל שהכסף יגיע לבנק הבית, ובכך גם לאסור שקילה? רחמנא אמר לא תפדה. התורה אוסרת פדיון, פדיון בכור, ושוב פעם, פדיון, הכוונה שתמועת הכסף, הבשר ילך לחולין. אבל התורה אסרה כזה דבר בבכור. התורה לא אסרה שקילת בכור, שקילת הבשר. זו איסור שאינו מן התורה. אז אם אנחנו אומרים שלא מתאים פדיון בגלל, רק בגלל בדק הבית, זה לא אומר שנאסור עדיין שקילה. אלא אמר רבי עמי, בכל זאת אנחנו לא נוכל לאפשר שקילה בגלל סיבה אחרת. כלום יקנה זה אלא מה שקנו לו. רש"י, אנחנו נלמד רש"י ביחד בשורות הרחבות מתחת לגמרא, שורה רביעית. כלום יקנה הכהן זה לבדק הבית אלא מה שקנו לו בבכור זה, וכיוון דאצלו לא הותר לשקל בליטרה, אין יכול להקנות לבדק הבית עודף דמי צמצום משקל הליטרה. הוא לא יכול להקנות לבדק הבית היכולת לשקול ובכך להרוויח הכסף שמרוויחים מכך שמצמצמים בשקילה. מצמצמים, כוונה, מדייקים בשקילה. אז רק לסכם, רמי בר חמא שאל, אם הכהן הדפיס הבכור לבנק הבית, האם זה עילה להתיר שקילת הבשר? כי מי ש יבוא לפדות או יקנה הבכור הזה מהכהן שהדפיס את השווי שלו לבנק הבית, אז הקונה ירצה לתת יותר כסף בגלל שהוא יכול אחר כך למכור את הבשר בשקילה. תשובה, לא. הכל יכולים להתערב חוץ מן החטאת והאשם, כך שנינו במשנה. מאחר שהמשנה דיברה על כל מיני מקרים של תערובת או התבלבלות, זה יכול לקרות בין כל סוגי הקורבנות השונים, חוץ מהתבלבלות בין חטאת ואשם. ובין הביא חטאת ושמעון הביא אשם, אי אפשר להתבלבל. מה ישנה לפני שנתקדם, אולי נתייחס למה שכתבנו בשוליים, הנושא, סלש מבנה. המעוינים שנראה עוד מעט הם קושיות. הרי יש עוד דוגמאות של קורבנות, בנוסף לחטאת ואשם, שאינם יכולים להתערב, כאילו להתבלבל ביניהם. אז הגמרא אומרת, מה ישנה חטאת ואשם שאמרנו שאי אפשר להתבלבל, תהי זכר והי נקבה, חטאת נקבה, ואשם זה זכר. חטאת ועולה נמי, אי זכר והי נקבה, חטאת נקבה ועולה זכר. הגמרא אומר, לא, עדיין יש אפשרות לבלבול בין חטאת ועולה, איקה שעיר נזי, שעיר נסי, שהוא זכר, כמו הקורבן עולה. אז מה, אמרנו שחטאת ואשם אי אפשר להתבלבל. אז אנחנו מוסיפים בגרסה, כתבנו את זה, זה נמצא בשוליים, כתבנו בין השורות, אשם נמי, איקה שעיר נסי, אמרת מקודם שהאשם, בניגוד לחטאת, האשם הוא זכר. אז אשם, יכול להתבלבל בין אשם וחטאת. חטאת נשיא הוא זכר, וקורבן אשם זה זכר. ואמרת שבין חטאת ואשם אי אפשר להתבלבל. כי מה? אמרנו שזה זכר וזה נקבה. אבל חטאת נשיא זכר ואשם זכר. אז כן אפשר להתבלבל בין חטאת ואשם. הגמרא עונה, לא, בכל זאת, היי שיער, השעיר נשיא זה עריז, זה שיער, והי האשם הוא עיל, זה כבש זכר, היי צמר. אז מיד ניכר ההבדל ביניהם. אז שוב פעם, מה שהמשנה קבע שכל הקורבנות יכולים להיות במצב של בלבול, חוץ מחטאת ואשם, אפילו אם מדובר בחטאת נשיא, הוא לא להתבלבל בינו לקורבן אשם. שורת רמה, פסח ואשם נמי לא מערב, אי בן שנה, הפסח הוא עד שנה, והי בן שתי שנים, האשם הוא עיל, עיל זה כבש בן שנתיים בעצם. אז הנה דוגמה של דברים, שעוד דוגמה שלא יכול להתבלבל. אז הגמרא עונה, לא נכון, כי כשאתה מזכיר אשם, איקה אשם נזיר ואשם מצורע, שהם גם כן בני שנה כמו הפסח. אז אנחנו לא יכולים לקבוע באופן גורף שפסח ואשם אין בלבול, כי פסח ואשם נזיר ואשם מצורע יש בלבול. ואי בעת אימה, אפילו אם מדובר באשם סתם, לא אשם נזיר ואשם מצורע, בכל זאת יש עדיין מקום לבלבול. איקה בן שנה תמחסי כבן שני שנים. הפסח אומנם בן שנה, אבל לפעמים הוא נראה יותר מבוגר. ואיקה בן שתיים תמחסי כבן שנה. זה יכול להיות גם עיל שנראה לא מפותח. אז עיל כזה לא מפותח יתבלבל עם פסח, או פסח מפותח יתבלבל עם עיל רגיל. אז לכן נשאר רק מה שהמשנה קבע, שרק בין חטאת ואשם לא יכול להיות בלבול. אפילו אם תגיד שמדובר בחטאת נשיא, שגם הוא זכר, אבל בכל אופן זה שיער, והאשם עדיין הוא צמר. המשנה, אשם שנתערב בשלמים. רבי שמעון אומר, שניהם ישחטו בצפון ויאכלו כחמור שבהן. מה זה כחמור שבהן? אשם יש רק יום אחד לאכילה, וגם מוגבל לעזרה. שלמים יש יומיים לאכול, ואפשר לאכול בכל ירושלים. אבל יש כאן התערבבו. אז אנחנו לא יודעים איזו אשם ואיזו שלמים. אז לפי רבי שמעון, שניהם יוגבלו כדין אשם באכילתם. אמרו לו, אין מביאים קודשים לבית הפסול. אם אתה עושה כך, אז אתה מגביל את זמן אכילת השלמים, אתה מביא אותו לידי מצב של נותר, או נותר מספק, דהיינו אנחנו עוצרים משך זמן אכילתו מוקדם ביום אחד, ואז אנחנו בעצם פוסלים מה שהיה יכול להיות קורבן קשר לכל דבר, אתה פוסלים אותו מוקדם. זה הכוונה, אין מביאים קודשים לבית הפסול. רש"י כותב ארבע שורות מסוף העמוד, לבית הפסול שממעט בזמן אכילת שלמים ומביא לידי נותר. אז מה הפתרון? אלא יראו וימחו כדליל. אז יש לנו שני קורבנות, אשם ושלמים, לא נקריב אף אחד מהם, יהיו עד שיפור בהם מום, ואז מוכרים אותם, פודים אותם, ועם הכסף קונים קורבנות. נתערבו חתיכות בחתיכות, קודשי קודשים בקודשים קלים, הנאכלים ליום אחד ונאכלים לשני ימים ולילה, יאכלו כחמור שבהן. וכאן הרבנן מודים, כי אין תקנה אחרת, אין, אמרנו, תקנה אחרת לתת לבעלי חיים לראות עד שיפלו במום, זה לא תופס, זה לא נוגע לתערובת בשר קורבנות, אז אין מה לעשות חוץ מלאכול אותם כחמור שבהן. אז אם זה מדובר בבשר שלמים שתערב עם בשר אשם, יאכלו רק בעזרה ורק ליום אחד. כעת אנחנו נתחיל קטע קצר של גמרא עד שורה אחרונה. אנחנו בעצם נעצור באמצע סוגיה, אבל שלפחות השורות האלה ישמשו אותנו כהקדמה לקראת השיעור הבא. הרעיון הכללי, למרות שאנחנו פותחים עם דין שלא נראה קשור לקורבנות, אבל הרעיון הכללי הוא העניין של הבאת דברים לבית הפסול, צמצום זמן אכילתם. תני תנה כמי דרב, שביעית, זה פירות שביעית, אין לוקחים בדמיה. אם אדם למשל מחר פירות שביעית, אנחנו לא נדבר כמו על האם מותר או אסור לעשות כך, אבל הוא מחר פירות שביעית. שביעית יש דין ביעור ששייך עליהם, זאת אומרת כל פרי ופרי כשמגיעים לסוף עונתו, שזה כבר לא נמצא צומח בשדות, כל אחד שיש מין פרי שיש בו קדושת שביעית כזה צריך לבעיר אותו מביתו. אדם שמוכר פירות שביעית, הדין של הפרי עובר לכסף, הכסף נתפס בקדושת שביעית. מה קורה אם יש לי כסף כזה, כסף של שביעית? המקור הזה אומר אין לוקחים בדמי התרומה מפני שממעטים באכילתה. הקדושת שביעית שיש על הכסף הוא עובר כאן למזון ובפרט לתרומה שאני קניתי עם הכספים האלו. אז מה קורה? אז לפני כן תרומה אין הגבלה בעניין זמן אכילתו, תאכל את זה השנה, תאכל את זה שנה הבאה, כמה זמן שנמצא אצלך התרומה, אותו כהן יכול לאכול אותו. עכשיו אם כהן למשל מחר התרומה תמורת דמי שביעית, התרומה הזה עכשיו יקבל את ההגבלות של אותם דמי שביעית שמקורם בפירות של אותם כספים. אז מה קורה? אז אני לא יכול לאכול את התרומה כמה זמן שאני רוצה. אני צריך להקפיד לבער את התרומה בסוף העונה של אותם דמי שביעית. זה מה שישמיעו בנוכחות רב. אמרו רבנן כמי דרבה. רבנן ישמיעו את זה לרבה. דלא כרבי שמעון. המקור שקראנו עכשיו שמקפיד שלא יהיה הגבלת זמן אכילת התרומה, זה לא ברוחו של רבי שמעון, לא כדעתו של רבי שמעון. דיק רבי שמעון אמר מביאים קודשים לבית הפסול. אנחנו ראינו במשנה שלנו, יש לנו גם חיצים מצד הגמרא, למעלה ראינו שאם יש אשם של רבי שלמים, אני אוכל את השלמים כדין השם, כלומר בתוך חצי הזמן, רק יום אחד ניתן, אחר כך הוא הופך להיות נותר, וזה לא הפריע לרבי שמעון. אמר לו רבא, ענה לאותם רבנן, והוא אמר להם אפילו תימו רבי שמעון, המקור הזה עם, עם התרומה שנקנה בדמי שביעית יכול להסתדר גם עם רבי שמעון. הני מילי, מה שרבי שמעון אמר, שנגיד מביאים קודשים לבית הפסול, דאי עבד, אבל לכתחילה לא. זה לא הנסיבות שמובאות במשנה, שהתערבו, אנחנו לא בעד לבלבל בין קורבנות. קרה מה שקרה, אז מה הפתרון? זה בדי עבד. אבל להציע לבן אדם לקחת דמי שביעית ולקנות בזה תרומה, זה ודאי שלא. אז גם רבי שמעון יסכים. מכאן בעזרת השם השיעור בה אנחנו ניכנס ישירות לעניין עם השאלה, ולכתחילה לא, מה אתה אומר שרבי שמעון בדין של הבאה לבית הפסול לא מתיר לכתחילה? ואז אנחנו נביא קושיה ממקור שנראה לכאורה שרבי שמעון מתיר אפילו לכתחילה להביא לבית הפסול. אז עם ההקדמה הזאת אנחנו נסיים ונאמר עד כאן שיעורנו להיום.